אנחנו היום בפרק שמיני, ובעזרת השם ביום חמישי נלמד את שיעי ועשירי, שניהם נמצאים אליכם פה גם כן, אז פשוט תשמרו את זה עד יום חמישי אצלכם. בוקר טוב. ככלל הפרק הזה מדבר על העולם הבא. למרות שהרב אומר באחד הסופים הלאה שבאמת אין לנו יכולת להבין מה זה, את שואלת למה הוא מחליט לדבר פה על העולם הבא? שאלה ששאלתי את עצמי, אין לי תשובה טובה, אבל מצד שני זה מאוד מתחבר. כלומר, מה זה מתחבר? כשלמדתי את זה הרגשתי שמתעוררים בתוכי רגשות תשובה, אז כנראה זה כן קשור. אולי ננסה לענות על זה, נשים את השאלה הזאת כשאלה פותחת, למה הרב מקדיש פרק שלם לתיאור העולם הבא כשהוא מדבר על הרגשות תשובה? זה כן, אבל בפרק עשירי למשל, שאנחנו לא נגלה אותו, את יודעת מה, בסדר, נקבל את זה כהנחת יסוד. כלומר, הוא מתאר לך מה השכר שעתיד להגיע, והוא אומר זה כאילו הרעיון, זה המנוע שצריך לעמוד בבסיס התשובה שלך. תדע מה היעד, ואז תדע להפעיל את המנוע היטב. אולי, בסדר. לא אומר אולי כי זה לא נכון, אלא אולי. כאילו, בוא ננסה להתקדם עם זה. אם יהיה לכם רעיונות אחרים, תוך כדי הלימוד על העולם הבא, אז תעלו אותם. כי על פניו, מבחינת דיני תשובה, זה לא קשור לדינים, אין פה שום הלכה בפרק הזה. להגדיר זה כהלכות תשובה זה קצת מוזר, ועם כל זה הרב עוסק פה בהלכות תשובה בהרבה דברים שהם לא הלכה, אלא דברים שהוא ראה אותם כחשובים להבנת הנושא הזה של התשובה. למשל, העיסוק הגדול שלו בפרקים חמישי ושישי בנושא של בחירה חופשית, שזה מבחינתו היסוד של הכל. למה הוא כל כך מתעסק עם זה? כנראה הוא חושב שזה מושג משמעותי בנושא של התשובה, הנושא של הבחירה החופשית, היכולת שלנו לבחור לכאן או לכאן. אז גם כנראה העולם הבא משמש אצלו כאיזשהו יסוד משמעותי, אולי כמו שאת העלית, שזה משמעותי כי אנחנו מחפשים איזשהו יעד, וזה יכול להיות אחד היעדים שלנו. הבה נתחיל. פרק שמיני, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והם החיים שאין אימהן מוות, והטובה שאין אימה רעה. הוא שכתוב בתורה, למען יטב לך והרחת ימים. איפה הפסוק הזה נאמר, למען יטב לך והרחת ימים? כן, אוקיי, גם שם, נכון, הציטוט שם הוא מי של זה, ויש אחד בכיבוד הרעם, אבל מה כתוב בכיבוד הרעם? למען תב לך מה אני ארכו ימיך, לא, איך אני לא רואה, יש פה תנח. זה בשמות ובדברים מוזכרת גם המילה טוב. אני לא זוכר את הפסוק בדיוק. איך אני יודע שבדברים מוזכרת גם המילה טוב? כי בעשרת הדיברות של ספר שמות יש את כל אותיות א' ב' חוץ מהט', והט' מוזכרת פה. פה זה הפוך, כתוב למען יאריכון ימיך או למען יטב לך, נכון? אז בשילוח הכן, למען יטב לך ולמען יאריכון ימיך. ידעתם את זה שבעשרת הדיברות הראשונות אין את האוסף, ובשניות יש את האוסף? אני אגלה לכם. סוד גדול, כלומר זה לא סוד מבחינת זה, אפשר לראות את זה בעצמכם, אבל חז"ל מתייחסים לזה כמשהו מאוד משמעותי. חז"ל טוענים שלוחו, מה שכתוב בפרשת יתרו זה עשרת הדיברות שהיו כתובים על הלוחות הראשונים, ומה שכתוב בפרשת ויתחנן זה עשרת הדיברות שהיו כתובים על הלוחות השניים. ואז הם שואלים למה יש בראשון, בשני ט' ובראשון אין ט', כדי שחס ושלום לא יאמרו פסקה פה בעם ישראל. הדפים פה. לא אמרתי שקשור לתשובה. אמרתי שקשור לתשובה? אמרתי שזה סוד גדול. שלא יאמרו פסקה טובה מישראל. כלומר, ברגע, הקדוש ברוך הוא ידע שהלוחות יישברו, ואמר, אם הייתה שם גם האותת, זה היה מסמל לסוף הטובה לעם ישראל. לכן הוא השאיר את האותת ללוחות השניים. כן, הכל צפוי והרשות נתונה. הקדוש ברוך הוא צפה את זה, כן. למעשה הוא צפה, הוא ידע שהלוחות הראשונים הם כאלה עליונים שאין להם סיכוי לפגוש את הקרקע. ורק צפויה להם שבירה. והלוחות השניים, שהם אחרי התשובה, הם אלה שמחזיקים מעמד, ובהם באמת יש את הטוב. כלומר, הטוב באמת נמצא בלוחות השניים, לא בלוחות הראשונים. למרות שהלוחות הראשונים יותר עליונים מהם. אבל הטוב האמיתי נמצא בלוחות השניים, של אחרי התשובה, של אחרי העלייה מהנפילה. זה מלמד אותך לעשות גדול על דרכנו. לפעמים יש לנו אידיאל גדול, הוא מתנפץ, ואחרי זה מתוך השברים אנחנו קמים ובונים משהו חדש, זה הדבר הטוב והרצוי. האידיאל הגדול הוא מאוד עליון והוא גדול, אבל מה שאנחנו עושים פה בפועל ומרימים את עצמנו מהשברים ובונים עולם חדש, זה הטוב האמיתי. שזה רעיון מאוד גדול. לכן אמרתי, זה שאין תת, בראשון זה סוד גדול. זה מסמל על משהו מאוד טוב. אבל אנחנו פה, למען התאבלך וערכת ימים, צדק שזה משילוח הקן. וכשאנחנו קראנו את הפסוק בשילוח הקן, הבנו למען התאבלך וערכת ימים, יהיה לך טוב ותאריך ימים. אומר הרמב״ם בשם הגמרא, בשם רבי יעקב, מפי השמועה למדו למען התאבלך לעולם שכולו טוב, וערכת ימים לעולם שכולו ארוך, וזהו העולם הבא. כך אומר רבי יעקב בגמרא, הוא אומר שאין, לא זוכר את הציטוט, אבל אין מתן שכר מצוות בעולם הזה, אלא כל העולם הבא. כלומר, כל הדברים הטובים שכתובים, ולכן כך הוא מפרש, למען יתבלך וערכת ימים, למען יתבלך לעולם שכולו טוב, וערכת ימים לעולם שכולו ארוך, אני לא חושב שהוא מתנגד באופן נחרץ לכך שאדם יקבל שכר גם בעולם הזה. אבל אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, שאין בכלל יכולת להעריך ולהשוות בין מה שיהיה בעולם הבא לבין מה שקורה בעולם הזה. זאת אומרת, כל הטוב שאדם יכול לקבל בעולם הזה, אריכות ימים, בריאות, עושר, כל הדברים הבסיסיים שאנחנו זוכים להם לקיום פה, שום דבר לא דומה לדקה אחת מהעולם הבא. בסדר? ולכן הוא באופן טבעי מפרש למען יתבלך לעולם שכולו טוב, ערכת הימים לעולם שכולו ארוך. אם אתם רוצות את הסיפור על אותו רבי יעקב, אם אני לא טועה, הוא בן ביתו של מי שנקרא בגמרא אחר. אחר היה, מה היה שמו בישראל, אתם זוכרות? אלישע בן אבויה. והוא ראה ילד שקיים כיבוד אביהם והלך לשלח את הקן כי אבא שלו ביקש והוא נפל ומת, ואז הוא אמר, כתוב בשתי המצוות הללו בדיוק טוב וערכת ימים, אריכות ימים, והנה אני רואה שזה לא מתקיים, ואז הוא עזב את הכל. ובן ביתו רבי יעקב פרש למען יתבלך לעולם שכולו טוב וערכת ימים לעולם שכולו ארוך. הוא אומר, אם סבא היה, כאילו הגמרא אומרת, אם סבא שלו היה יודע לפרש את זה גם כן ככה, יכול להיות שלא היה הולך לאן שהלך. טוב, אבל רק נתמקד בהגדרות של הרמב״ם, זה חיים שאין עמה מוות וטובה שאין עמה רעה. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו אלא יקרתו וימותו. כאן ההגדרה שלו מאוד קיצונית, ורבים זינקו וקפצו, אמרו, רגע, אתה אומר שכל הרשעים דינם קרת? א', זה לא יכול להיות שכל בעל עבירה יהיה בקרת, כשהעונשים הכי חמורים זה קרת, וגם הדברים הכי קלים זה יהיה קרת, אין שום יחס בין העבירות הללו, אם אתה אומר שכולם קרת. וב', אנחנו יודעים ממאמרי חז"ל שיש דבר כזה שרשעים מקבלים עונש בעולם הבא ולא קרת, כלומר הם סובלים ייסורים בעולם הבא. וענו על כך ואמרו, נכון, אבל הרמב״ם דיבר על המקרים הכי קיצוניים. המקרים הקיצוניים ביותר זה קרת, 36 עבירות שיש בתורה שדינם קרת, וזה העונש הכי קיצוני. הוא לא דיבר פה על עונשי הביניים, וזה קצת מסביר את מה שהוא אומר, כי על פניו זה נראה מאוד לא הגיוני מה שהוא אומר, כי אנחנו יודעים שיש איזושהי... יש דירוג בתוך כל העבירות. אז נקרא שהוא, שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו, ופיראון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יקרתו וימותו, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו חיה לעולם, אלא נחרט ברשעו ועבד כבהמה, וזהו הקרת הכתוב בתורה. שנאמר, יקרת, תיקרת הנפש ההיא עוונה בה, מפי השמועה למדו יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי עולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נכרתה. זה עצוב מאוד, זה איזשהו סיום סופני לעולם הזה. בעיניי זה מאוד קשה, כן, קשה לי ככה לחשוב על אדם שעושה מעשים שמרים אותו ל סיום סופי, כלומר שברגע שהוא עוזב את העולם הזה גם אין לו שום דבר אחרי זה, הוא נחרט מכאן ומכאן. לא, זה לא קשה, כאילו מחריד אותי אפילו לחשוב אפשרות כזאת, משהו שאין לו סיכוי, כאילו הוא הכל צריך עזרה לסדר סדר, הכל בסדר. אז מה את אומרת בעצם? שהקושיה הזאת לא כל כך קשה לך, את בן כל לא מבינה מה קורה שם?
שזה גם ככה הכל כל כך מוזר. לא שזה קושיה
שהיא לא קשה,
זה פשוט
שאי אפשר להתמודד איתה. כן, זה מוזר. אני חושב שלי זה פחות מוזר, כי... אני יודע למה זה גם כל כך קשה לי. יש לי, ואני חושב שלרבים איתנו, יש שאיפה לאלוקות ברמות כאלה ואחרות, לקרבה אלוקית. וכשהרמב"ם אומר שאחרי המוות זה מה שקורה, כלומר אדם נפרד מן הגוף ומגיע לקרבה כזאת ואיזושהי רמה, אז זה מאוד משמח. וכשהוא אומר שיש אנשים שזה לא קורה להם, אז אותי זה נורא מחריד. כלומר, זה אנשים שברגע המוות פשוט, לא יודע, מתפוגגים, מתעיינים, לא יודע מה זה... זה מאוד קשה.
ואני
חושב
תיקון
את זה,
כאילו, אני חושב משהו?
לא יודע. כאילו, קשה לנו שיש אנשים שזה עלול לקרות להם.
ואז נגיע לגיהנום ומשהו כזה, אז הוא עושה,
נכון. כי העבירות שמדובר עליהן זה לא תמיד העבירות שהכי מחרידות אותנו כאנשים בעלי מוסר. נזכיר חלק מהעבירות, אחת יהיה בשבת הקרובה, אכילה בעשיית מלאכה ביום הכיפורים. קשה לחשוב דברים כאלה, נכון? בוא נגיד כך, אני עושה אחד ועוד אחד. על חילול יום הכיפורים, עשיית מלאכה ואכילה ושתייה כשיעור במזיד, אדם חייב כרת. ואם הרמב"ם אומר שזה הכרת, והוא מסביר ככה, זה נושא אחד ועוד אחד, אומר זה, ולכן זה כל כך מחריד. אתה אומר... בטח שיש, כל תשובה. אדם עושה תשובה, אפילו בדקותיו האחרונות עושה תשובה, זה מתקן את הכל.
אתה אומר את זה.
יש תשובה. נכון. העבירות, אני אומר שהן קראת, הן לא תמיד רחוקות כל כך מאיתנו. גם חילול שבת, שאין... שאין בדין ולא סוכנים, כלומר כאשר אדם לא נזכר על חילול שבת, אז גם כן דינו קרת. אני אומר, כולנו יכולים לדמיין אנשים מסביבנו שנמצאים במקומות כאלה, חלקם תינוקות שנשבור, חלקם עושים את זה בכוונה, לא תמיד להכעיס, אבל עושים את זה מתוך מודעות. והטובה הגדולה שאנחנו יכולים לעשות להם זה לעזור למחזור לדרך המותר. כשקראתי את זה אתמול, דמיינתי חלק מאיתנו שעוסקים בחינוך, לא כל התלמידים הלכו בדרך הישר, יש כאלה שלא שומרים שבת או חיים שלא בטהרה מבחינה בהלכות אישות. אמרתי, אני חייב לעזור להם, תראה איזה דברים כתובים פה, זה ממש מפחיד. זה לא תינוקות שנשבו, זה אנשים שחיו חיים דתיים והחליטו באיזשהו שלב להפסיק. כל מה שאני יכול בצד שני, אני יודע שלהוכיח כמו שהם מוכיחים פעם, היום זה לא ממש יעזור. כשאני אבוא וגיד לו, זה קרת, אז אני אגיד, יאללה, יאללה, תלך מפה. כי גם בסופו של דבר לאדם מסוכרח שלו, אני אומר, כאילו אולי זה לא בסדר, אני אתה אומר, זה יגרום לו עוד יותר, זה קרב אותו נהיה, זה להפיל את זה האנשים מבחוץ, זה פשוט נשמע לא הוגן. הכי תזכיר אותי, שלום, בוקר טוב, ודפים פה, הכי תזכיר אותי שתלמיד שלו הניח תפילין כל כמה שנים טובות, זאת אומרת, שמע, נכנס לי פה איזה חבדניק, הוא עובד בבית מלאכה, אומר לי, תשמע, אתמול בלילה לא נרדמתי כל הלילה, אמרתי, אני חייב להגיד, נגיד, קוראים לו אברהם לתלמיד, לא, זה לא השם שלו, אני חייב להגיד לאברהם שיניח תפילין. והוא בא אליו בכזה לאט, שהתלמיד שלו התחיל להניח תפילין מאז ועלה. אומר, אתה רואה הרב בועז, כמה שדיברת איתי על תפילין לא עזר, בא חבדניק הזה יום אחד, ואז אני מניח תפילין. הייתי מה זה מתוסכל, אבל רק אמרתי לעצמי, אולי כל הפעמים שחפרתי לו בראש הם היו זה מין הכנה לחבלי כזה ש... אבל גם אם לא, ברוך השם שבא אליו מישהו שידע לגעת לו בנקודה, זה לימד אותי, צריך לדעת באיזה נקודות לגעת, אתה לא יודע, זה מה יכול לעורר בן אדם ומה יכול להביא אותו לשמור מצוות. אבל כשאנחנו קוראים את הדברים האלה, אנחנו יכולים לא לקחת אחריות על אחרים, כי אי אפשר לקחת אחריות על אחרים, אבל כן לדעת שזה משהו שקשור גם אליהם. כאילו, אתה קורא את זה פה ואתה יודע שזה לא רק הרמב"ם מדבר ככה, אלא חכמי ישראל מדברים על הדברים הללו, וחז"ל, ויש לזה משמעויות גדולות, וראוי לזכות את הרבים בצורה טובה, הגיונית ונעימה, שיזכו לשמור מצוות. לכל מי שלא הצליחה להגיע בתחילת השיעור, אנחנו עוסקים היום בעולם הבא. זה פרק שמיני של הלכות תשובה, והקדמנו שאלה לפרק הזה, מדוע הרמב״ם מביא את הפרק הזה בהלכות תשובה. הרי הוא לא מדבר בפרק הזה כמעט שום דבר על תשובה. הוא מדבר קצת, אבל לא, זה לא עיקרו של הפרק. טוב, סיימנו את הלכה א', העמוד הבא, המון כתב רש"י, כתוב פה המון המון דברים חשובים. בעצם מה שהוא עושה, אתם רואים, אתם יודעים, תסתכלו על העמוד הבא, הוא כותב הגהות. הגהות, אני לא יודע מי כתב את זה, אבל הוא מביא את המשווה בין דבריו של הרמב"ן לבין דבריו של הרמב"ם בענייני העולם הבא. זו סוגיה שאני לא בקיא בה, אבל הרמב"ן מביא דבריו במה שנקרא שער הגמול. מי שמחפש את זה, יש את זה בכתבי הרמב"ן, לא יודע אם יש שם המדרשה, אבל שער הגמול של הרמב"ן בטוח גם בוויקי טקסט או משהו כזה, אפשר למצוא את זה. מן הסתם זה קיים ברשת. שם הרמב"ן מתאר מהו הגמול שעתיד להגיע לאדם לעתיד לבוא, וכאן בהגהות האלו משווה בין הדברים של הרמב"ם לדברים של הרמב"ן. לא ידעתי כמה מתוך הדברים האלה נלמד, אבל בעיקר אני רוצה עכשיו להתעסק עם הרמב״ם עצמו, ואולי ניגע קצת בדברים של הרמב״ם. הלכה ב', העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף כמלאכי השרת. הועיל ואין בו גביות, אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. כלומר, אנחנו לא נמצאים שם דברים שמקיימים את הגוף, וגם, הוא מוסיף פה עוד, ולא יערה בו דבר מן הדברים שמערים לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה, וגם לא, שימו לב, ועצב ושחוק וחיוצא בהם. אבל כל עולם הרגשות גם כן לא שייך לשם. העולם הפיזי לא שייך לשם, ועולם הרגשות של העצב ושחוק לא שייך לשם. כך אמרו חכמים ראשונים, העולם הבא אין בו לא אכילה, זה לא שתייה, זה לא תשמיש, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. עכשיו הרמב"ם מתייחס למאמר הזה שלכאורה יש בו דברים סותרים. מצד אחד אומרים אין אכילה ושתייה ותשמיש, כלומר אין פה גוף. מצד שני יש שם תיאור מאוד פיזי, נוכח, של הצדיקים שהם יושבים. יש להם עטרות בראשיהם, שיש להם כתרים כאלה ונהנים מזיו השכינה. אנחנו שהחשיבה של הדור שלנו היא יותר מופשטת, בהחלט יכולים לקרוא את המאמר הזה בצורה מופשטת בלי להתבלבל, אבל הרמב"ם תורח ומדגיש הכוונה לסמליות ולא למשהו קונקרטי. הרי נתברר לך שאין שם גוף, לפי שאין שם מחילה ושתייה, וזה שאמרו צדיקים יושבים על דרך החידה. חידה נחשב הכוונה משל. כלומר, נפשות הצדיקים מצויים שם בלא עמל ולא יגע. זה הסמל של יושבים, לא שהם ממש יושבים. אבל כמו שבעולם הזה, כשאדם יושב, זה בלי עמל ובלי יגיעה, הכוונה שהם נמצאים שם בלי עמל ובלי יגיעה. וכן זה שמו עטרותיהם בראשיהם, שיש להם כתרים על הראש, מה המשמעות? כלומר, דעה שידעו שבגללה זכו לחיי עולם הבא מצויה עמהם. והיא העטרה שלהן, כעניין שאמר שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו. הרמב״ם נאמן לשיטתו שמה שמביא את האדם לעולם הבא זה עוצמת ההשכלה שלו בעניינים האלוקיים. הוא אומר, העטרה שיש להם בראש זה ההשכלה בענייני האלוקות שמציא לו בעולם הזה. ככל שאדם עמל ויגיע בעולם הזה בהשכלת האלוקות, הוא מצייר לעצמו, מביא את המחשבות שלו לעולמות רוחניים גרועים, זה מה שהוא ייקח איתו שם לעולם הבא, וזו האתרה שיש לו בראש. אבל כל אחד יש לו אתרה אחרת, לפי מה שהוא השיג בעולם הזה, לפי מה שהוא עמל וטרח בעולם הזה, והבנת העניינים האלוקיים. הוא מוכיח עכשיו את הנושא של ההתרה, שזה לא חייב להיות משהו פיזי, והרי הוא אומר ושמחת עולם על ראשם. יש פסוק שאומר שמחת עולם על ראשם. ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש. ברור שמדובר במטאפורה. כך התרה שאמרו חכמים כאן היא הדעה. ומה הוא זה שאמרו ונהנים מזיו השכינה? שיודעין ומשיגין מעמיתת הקדוש ברוך הוא מה שאינן יודעין והן בגוף האפל והשפל. תראו איך הוא מדבר על הגוף שלנו, יש לנו גוף אפל ושפל, גם שחור וגם ירוד, וכשאנחנו בתוך הגוף הזה אנחנו לא יכולים להשיג ולדעת את האלוקות באמת, אין לנו יכולת, הגוף חוסם אותנו, ומה שנהנים מזיו השכינה זה לא הנאה, אלא יכולת להשיג באלוקות מה שהם לא הצליחו להשיג בעולם הזה. כלומר, אדם חי בעולם הזה, ישב בעולם התורה, התעסק בתורה, שלום וברכה, ששון ושמחה, ושלום והנחה. אדם בעולם הזה יושב ולומד תורה ומשכיל ולומד פירושים וחכמים וחזל ומדרשים ולומד גמרא ומתעסק ומשיג מושגות אלוקיות, אבל כל אדם יש לו איזשהו מחסום. בעצם זה שאחרי שהוא גומר ללמוד הוא פתאום מרגיש רעב שהוא צריך לאכול, אחרי זה הוא הולך להתפנות והוא צריך גם לישון וצריך להיות כל הדברים שאנחנו עושים בעולם הזה חוסמים אותנו ומפריעים לנו להשיג את ההשגה האמיתית. ואומר הרמב״ם, נהנים מזיו השכינה, הכוונה שם הם באמת יוכלו להשיג את כל מה שהם לא הצליחו להשיג בעולם הזה. זה הצדיקים יושבים והתותרים מהשעון.
האם
ברמב״ם
יש
לא, תשאלי טוב, עוד פעם, אני לא שואל את
זה.
האם יכולים להיות אנשים במעלה יותר גבוהה מאחרים שם? לא זו אף זו, כתוב שכל צדיק נכווה מחופתו של חברו. כל אחד יש לו מין חופה, מין חוקה כזאת ששם הוא יושב בצל השכינה, וכל אחד רואה את החופה של חברו, הצדיק האחר, הוא ממש מקבל קביעה מהמקום ש... מין צער כזה, על המקום שהיה יכול להשיג ולא השיג. יש, כן.
סיפורים על...
אנשים צדיקים שעוזרים בעולם הבא, ואז הם גילים שלנו הכי פשוטים. ההיררכיה לא בנויה לפי איך שזה נראה פה. פה אתה יכולה לראות אדם שהוא פשוט לגמרי, והוא במעלות מאוד גבוהות, ואפשר לראות אדם שנראה במעלות גבוהות, ולא יגיע לעולם הזה. הוא מאוד מתעתע. אנחנו הולכים רק לפי מה שאנחנו רואים. הראייה מאוד מתעתעת. ככה, עד כדי כך שמי עלה היה אחד מהחכמים ש אני יודע, היום היינו קוראים לזה כנראה מוות קליני או משהו כזה, ושאלו אותו מה הוא ראה שם, אז הוא אמר עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אבל שם יכול להיות שיותר התכוון מי שנחשב עליון פה בעולם הזה שהוא מכובד, הוא עשיר וכו', אבל יכול להיות שגם בעניינים של הצדיקים הוא אפשר לפרש ככה. אז כן, יש היררכיה, וכל אחד, כפי ההשגות שלו בעולם הזה, זוכה לשם, למקום יותר משמעותי. שיש אפשרות, כן, זה אחד הקונצים שאני פחות מבין אותם, אבל הוא קונץ ידוע. כיוון שהעולם הבא אין שם שום אפשרות לפעול. ועל זה נאמר במסכת אבות, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי בעולם הזה אתה יכול לפעול, ושם אי אפשר. ולכאורה מי שמגיע לשם נתקע באותה נקודה, כאילו כל חייו, אני אומר במרכאות המציאו קונס כזה, שבעולם הזה שבו אנחנו פועלים, אפשר גם לפעול על מי שנמצא שם. ולכן הילד אומר אחר מיטת אביו קדיש, כדי לרומם את נשמתו וכו'. אז זה כן קיים. כלומר, גם שם כנראה יש איזושהי תנועה לפי הנושא הזה של עילוי נשמה. אבל זה באמת דברים שאני לא מבין אותם, לא מבין בהם, ואני חושב שרובנו לא ממש מבינים בהם. אז בכל אופן אנחנו מדברים עליהם. טוב, אני רוצה שנתייחס להשגת הרעבד. הרעבד, כמו שאתן מכירות ויודעות, ההשגות שלו קשוחות כאלה, וכאן הוא נוגע בנקודה שאני רוצה שמעט מרחיב עליה, לפי הזמן שיש לנו, שכרגיל הוא לא רב בכלל. שימו לב לדברי הרעבד. קודם כל מצטט את הרעבד. העולם הבא אין בו גוף וגבייה. אתם רואות אותו בצד שמאל, השגת הרעבד? העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים מלבד בלא גוף כמלאכי השרת. א' א', מי זה א' א'? הוא מדבר על עצמו. אמר אברהם. תמיד הוא פותח ככה את ההשגות שלו, כי קראו לו אברהם בן דוד. אז אומר, אמר אברהם, דברי זה האיש, מי זה זה האיש? הרמב״ם. דברי זה האיש בעיניים קרובים למי שאומר, אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד. וחיי ראשי מעולם לא היה דעת חכמי התלמוד הזה. הוא אומר, מה זה הסיפור הזה של הרמב״ם? הוא מדבר על הסיום של הגוף, ועל כך שיש עולם נשמות, הוא אומר, וזה נראה כאילו הוא אומר שתחיית המתים זה רק לנשמות בלבד. אני לא מבין אותו, וכאן הוא הביא הוכחות ארוכות מחזל שאנחנו נדלג עליהם. שיש תחיית המתים בפועל, לגוף עצמו. וכאן הוא מעלה את השאלה שהיא קשורה לכל העמודים הארוכים שהוא מאחורינו, שדיברו על הגמול. מהו הגמול לעתיד לבוא? נקרא את הכסף משנה. כסף משנה, מכירות את הפירוש כסף משנה? כסף משנה היה חכם גדול בתורה, שבילדותו גורש מספרד, בגירוש ספרד הגדול, קראו לו רבי יוסף קארו. הגיע בהתחלה, נדמה לי, לאזור טורקיה, אם אני לא טועה, ביחד עם הדוד שלו, ובאיזשהו שלב עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת ובכפר ביריה ליד צפת, ושם הוא כתב כמה ספרים גדולים. אחד מהם זה כסף משנה על הרמב״ם, שבו הוא בדרך כלל הוא יראה את כל המקורות של הרמב״ם בגמרא, וגם לפעמים הוא דן מדבריו. חיבור גדול נוסף שהוא כתב נקרא בית יוסף, על ספר הטור, ספר ההלכות. עשה אותו דבר פחות או יותר, הביא את כל המקורות של הטור מהגמרא, ודן מדבריו, והרבה פעמים הוסיף הוספות. לגבי הבית יוסף, זה ספר שיותר מפורסם, כי הוא קיצר אותו בסוף לספר פסקי ההלכות, את כל החיבור הגדול שלו בית יוסף, ערך ממנו ספר יחסית קצר שנקרא שולחן ערוך, שהוא בתחילתו הוא כותב שהוא מאפשר לאדם לעבור על כל ההלכות תוך 30 יום. אם אדם הוא קורא את השולחן ערוך, זה שעד לו. מאז שהוא כתב את הספר, השולחן ערוך הפך להיות השולחן ערוך צומת דרכים גדולה לכל מי שהתעסק בענייני ההלכה, ועל השולחן ערוך נכתבו עשרות מאות פירושים. ואז גם הוא הפך להיות ספר ענק, שצריך לעשות לו שוב ספרי קיצור, כדי שאפשר יהיה להתמודד עם כל כמות החומר הזאת. אבל שם נמצא לפני 500 שנה רבי יוסף קארו, כותב שני ספרים גדולים, כסף משנה, ובית יוסף, שאותו אחרי זה הוא תמצאת לשולחן ערוך. יש לו עוד כמה ספרים, אחד מהם פחות ידוע, נקרא מגיד מישרים. מגיד מישרים, ציטוט של שיחות שהיו לו עם מגיד, שהיה מופיע לו מתוך העולמות העליונים, והיה אומר לו כל מיני דברים. הספר הזה מצוי בספריות, אם תרצו תחפשו פעם, מגיד מישרים, תראו דיבורים של המגיד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי זה, איזשהו סוג של מלאך או משהו כזה שהבא ומתגלה אליו, אומר לו כל מיני דברים, מחזק אותו בענייני מוסר, בענייני אמונה, וספר מאוד מעניין. אז זה כסף משנה רבי יוסף קאר, והוא בא עכשיו ומתמודד עם ההתקפה של הרעבד על הרמב״ם, והפעם הוא אומר, התקפה היא לא במקומה, כי הם מדברים בשפות שונות. לא בגלל שאחד צודק ואחד לא צודק, אלא שניהם מדברים בשפות שונות, וכאן הוא מצטט אותו. תסתכלו בכסף משנה, בסדר. הרעבד אומר, אצל הרעבד, זה כבר, התשובה נמצאת בערך שאני אסביר את הרעבד. אצל הרעבד העולם הבא זה תחיית המתים. והוא רואה את הרמב״ם מדבר על העולם הבא, הוא אומר, רגע, הרמב״ם מדבר על תחיית המתים פה בעצם, והוא אומר שתהיה רק לנשמות, כי אין שם גוף, אין שם שום דבר. הוא אומר, זה לא נכון, תחיית המתים זה עם גוף. וכאן אנחנו נחשפים פתאום לשני מושגים שונים של מה זה בכלל, מה השכר העתיד להיות אחרי העולם הזה. האם השכר הוא עולם הנשמות, או השכר הוא תחיית המתים, או גם זה וגם זה. נכון. אנחנו נקרא את הכסף משנה ואחרי זה נרד למטה למגדל עוז, בסדר? ננסה לעשות לעצמנו קצת דברים מעניינים. אז הכסף משנה בצד ימין, אתם רואות אותו, העולם הבא אין בו גוף וכו', כתב הרעבה, דברי האיש הזה בעיניי קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד, וחיי ראשי, וחיי ראשי לא היה דעת חכמי התלמוד הזה, שראה אמרו, וכאן הוא מביא הרבה ציטוטים, אני הראתי עד השורה השנייה לפני הסוף, שמתחילה באותיות עין כף למד. עין כף למד זה עד כאן לשונו. כלומר, עד כאן זה הציטוט. מה שהיה אצלנו, היינו כותבים את הציטוט של הרעבד בפונט אחר, או שמי לו מרחאות, בין חכמי ישראל, סיום ציטוט זה עד עין כף למד. תכירו את זה, זה טוב, כי זה... ולי נראה שאין חילוק בין רבנו והרעבד, אלא בשמות בלבד. הוויכוח ביניהם הוא ויכוח שנובע ממחלוקת סמנטית בסך הכל. להבדיל למחלוקות אחרות שהן מחלוקות מהותיות, ששם צריך לפשר ביניהם או להראות מי צודק. פה אומר כל המחלוקת היא מחלוקת סמנטית, הם רבים על המילים. וכאן הוא מסביר מה הכוונה. דלרבנו, העולם שאחר המוות נקרא עולם הבא. וכמו שכתב בסוף פרק זה, זה לשונו. וכאן הוא מצטט עכשיו את הרמב״ם בסוף הפרק. זה שקראו אותו חכמים עולם הבא לא מפני שאינו מצוי עתה וזה העולם עובר ואחר כך יבוא אותו העולם, אין הדבר כן אלא הרי הוא מצוי ועומד שנאמר אשר צפנת לראיך, ולא קראו עולם הבא אלא מפני שאותם החיים באים לו לאדם אחרי חיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף הנפש, וזהו הנמצא לכל אדם הראשונה עד כאן לשונו. הוא אומר, כשהרמב"ם מדבר על העולם הבא, הוא מדבר על עולם שמקביל לעולם שלנו. שני יקומים שחיימים ביחד. העולם של הגופות והעולם של הנשמות. אני קורא לזה עולם הבא כי האדם שהוא מסיים את חייו בעולם הפיזי, אז הוא מדלג לאותו עולם נשמות, אבל זה לא עולם שבא אחר כך. והרעבד שהוא דיבר על העולם הבא, דיבר על העולם שבא אחרי היקום הנוכחי. היקום הנוכחי ישתנה, והיקום הפיז הזה ותהיה פה תחיית המתים, והוא ממשיך, וכל אותם המאמרים שהביא הרעבד הם לעולם התחייה, והרעבד זה על קורא לעולם התחייה עולם הבא, ובכך עלו דברי שניהם כהוגן, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר הוויכוח ביניהם הוא סמנטי. עולם הבא אצל הרעבד זה עולם של תחיית המתים, ועולם הבא אצל הרמב״ם זה היקום שמקביל ליקום שלנו, שהוא יקום של נשמות בלבד, ואין ביניהם מחלוקת. למה? אז בוא נרד למטה למגדל עוז, טוב? אני מצטער שהמגדל עוז אותיות יותר קטנות, אבל אני מקווה שתסתדרו, אם אני עם העיניים שלי מסתדר, אז אני חושב שאפשר לדרוש את זה מהציבור הקדוש שיושב כאן. העולם הבא אין בו גוף וגבייה וכולי עד ונועד. כתב הרעבד זל דברי האיש הזה קוראים בעיניי למי שאומרים את תחיית האמיתים לגופות אלא נשמות בלבד וחיי ראשים עולם לא ידעת תלמוד על זה. וכאן הוא מצטט 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 עד שבשורה השביעית שמינית בערך ואני אומר, ואני מודגש בגדול כזה יחסית,
אחרי
עד כאן לשונו, נכון, ואני אומר כי לא הוא לבדו השיגו ויקשה עליו קושיות אלו. כלומר הרעבד זה לא היחיד שיתמודד עם הרמב״ם בעניין הזה, כי הרמז על הלווים מטוליטולה, ידעתם שחיו יהודים מטוליטולה? חיו שם, אני חושב שזה ספרד אם אני לא טועה. חשב להשיגו בין המסרים הזה בחיין הרבות, פה הוא מדבר בשפה קצת נמלצת, אני מקווה שתסתדרו איתה. חשב להשיגו בין המסרים הזה בחיין הרבות לפני הרב רבי אהרון הכהן הגדול מלוניל, לוניל זה בצרפת, לא יודע איפה, וחכמיו ונבוניו, והגיס דעתו אצלו לדעתו. כלומר, גם הוא התווכח עם הרמב״ם, וישיבו ממרורות, כלומר הם ענו לו גם כן בהתקפה נגדית כדי להגן על הרמב״ם, וגם אמר בקצרה מקצת מאמרי עזרתו. כי גם רבנו משה זיכרונו לברכה ידע בכל אלה. ושיבחו רבי וחיבורו וקראוהו ארון האלוקים. כלומר לרמב״ם קראו ארון האלוקים, וכי הוא עשה כדאו, נדלג קצת, איך אני אגיד לכם איפה אני נמצא, וגם רבנו הגדול הרמב״ן זר, יראתי איזה 6-7 שורות למטה, ואני אשמח, תגידו לי מי שלא מוצאת את זה, שתגיד לי שהיא לא מוצאת, וגם רבנו הגדול הרמב״ן זל בשער הגמול, וגם רבנו הגדול, מצאתם? יש מישהו שלא מצא? וגם רבנו הגדול הרמב״ן זל בשער הגמול שיבחו הרבה בפירושו זה, ובמה שכתב בפירוש פרק חלק בתחיית המתים בדרך הזה, והסכים עמו מפי ראיותיו מופלאות ומופלגות מתלמוד ירושלמי והמדרשות, ופרקי החלות ועסק הנסתרות. פרקי החלות זה מאמרי קבלה מבאר שהכתבו בתקופת הגאונים, אלא שחלק עליו בשינוי סדר הזמנים, וכי הסכימו עמו רוב חכמי הספרד וחכם המשורר רבי שלמה אבן גבירול זכרו לברכה. מכירות אותו? יש רחוב אבן גבירול בתל אביב, זה הוא? לא, שפל קומה, שפל קומה זה רבי שלמה אבן גבירול, ועוד כמה פיוטים. מכל מקום שמח על קבלתו באמונתו. ורבותי נוחם עדן, ואני אחריהם יהיה, וצדיק באמונתו יחיה. שוב, תסלחו על השפה המליצית קצת, עכשיו הוא מתחיל להסביר מה הוא חושב. שהדברים כפולים, גן עדן וגיהנום למעלה, אשר בו הנשמות, ושלמטה לגופים, גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. וסדר הזמנים, בהסכמת מקצת הגאונים, ואלי ערב, מאמר רב, סעד הגאון זל את ערב, כלומר הוא אומר, אני הולך לפי שיטת רב סעד הגאון, והוא הולך להסביר אותה. לכן רב הסכים על לשון ספר דברי רב, וכאן הוא מביא את ציטוט חזל, ועל פי זה הוא מסביר. ומכל מה שקראנו, סוף סוף הגענו למה שרצינו. חזל אומרים כך, בהתהלכך תנחה אותך. זה הפסוק ממשלי, שלמדנו אותו עם חלק מהבנות, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והתיצות היית תשיחקה. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, הוא עד יום המיטה, שם התורה עוזרת לאדם. בשוכבך תשמור עליך בשעת מיטה ועולם הנשמות, כי שם שכר הנפשות וקיומם, והתאבקה מצחור החיים, שהוא נקרא לרבותינו זל גן עדן. ופעמים קוראים אותו עלייה וישיבה של מעלה, שכל אדם בו בחלק הבא לו לאחר מיטה מיד. והקיצות הבימות המשיח, כלומר אחריכן יבואו ימות המשיח שהוא מכלל העולם הזה, ימות המשיח זה בעולם הזה ממש, היא תשיחקה לעולם הבא, כלומר שבסופן, וכאן הוא מגיע להגדרות היותר סגולות מה זה עולם התחיית המתים, שבסופן יהיה יום הדין, שבו ידונו מי יזכה לחיים שאחר תחיית המתים, ותחיית המתים שלא יחזרו לעפרן לעולם. ויצירתן מפורסם לבראשית רבה, אמרו כשם שיצירתו בעולם הזה, כך יצירתו לעולם הבא, מה יצירתו בעולם הזה מתחיל באור ובשר וגומר בגידין ועצמות, כך לעתיד לבוא מתחיל באור ובשר וגומר בגידין ועצמות, והם ניזונים מזיב השכינה שהמלאכים חיים ממנו, והם קיימים באור עצמי, כמו שנתקיים משה רבנו בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, אלא נתקיים באספקלריה המהירה, והוא השכר הכולל, הגוף והנפש, והוא העיקר הגדול שהוא תקוות כל מקווה לקדוש ברוך הוא, והוא העולם הבא שבו ישוב הגוף שזכרנו, כמו נפש, והנפש תדבק בדעת העליון, כי דבקה בגן עדן עולם הנשמות שאמרנו, ותתעלה בהשגה גדולה, ויהיה קיום הכל לעדי עד ונצח נצחים. והמעלה הזאת והשכר הזה, הגנוז לצדיקים, אין כוח בשכל האדם להשיגו. כעניין שנאמר, אין הוראת האלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. והוא סוד נסתר מסתרי הסתרים, מקובל למקובלים, רמזו רבותינו זל, בסוף פרק אין נערכין, עובר אותו הרמן זל לשאר הגמול בעניין זה. כולי, וכאן לא נראה. הוא אומר כך, יש עולם הזה שבו אנחנו חיים, שזה הכי פשוט, כי אנחנו מכירים אותו. ואז יש עוד שלושה דברים. יש עולם הנשמות, יש ימות המשיח שיהיה בעולם הזה, ויש את תחיית המתים שתהיה המשך של העולם הזה, אבל לא המשך ישיר. כלומר, זה יהיה מין חיבור של גוף ונפש, אבל גוף יותר נעלה. שנחיה כמו שמשה רבנו היה בהר, 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, הגוף יהיה מזוכח, וזה בעצם אומר לנו שלדעת הסוברים שזאת תחיית המתים, שזה המעלה העליונה, זה מעלה יותר עליונה מעולם הנשמות. כלומר, פה לפעמים אנחנו מתייחסים לעולם הנשמות כאילו, וואו, העולם הזה הוא גוף אפל ושפל, ויאללה, הלוואי שכאילו כבר נסיים את זה ונגיע לעולם הנשמות שהוא כאילו יותר זך. ולפי התיאור הזה, העולם הנשגב ביותר זה בעולם שבו יש גוף ונפש יחד שזוכים לאור ואור השכינה. שאז הגוף מתעלה למעלה הגדולה שלו, ולא נשאר אפל ושפל. אלא זוכה להגיע למקום הגדול שלו, ואז הגוף הוא לא בדיעבד כזה. טוב, חייבים להיות פה בעולם הזה, בואו נעשה מה שאפשר, והעיקר לא להינזק ממנו, אלא הגוף יהיה גם כן חלק מהפתרון, הוא לא יהיה הבעיה, הוא יהיה חלק מהפתרון. הוא יהיה חלק מאותה השגה גדולה. כל זה לא כתוב פה ברמב״ם, וזה אנחנו רואים מפרשים אחרים שמסבירים, הכסף משנה טען שגם הרמב״ם יסכים לזה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרמב״ם פה דיבר רק על עולם הנשמות, והם דיברו על עולם תחיית המתים. אבל אני חושב שהמגדל עוז עשה לנו קצת סדר בדברים. לא זוכר. סליחה. זה לא בסדר שבאתי ככה בלי להתכונן בעניין מי זה מגדל עוז, אבל אני לא זוכר. אבל הוא עשה לנו קצת סדר. הוא אמר, יש עולם הנשמות, יש ימות המשיח, שזה בעולם הזה יקום מלך שיהיה המשיח ויחזיר את כולם בתשובה, ועם ישראל יחזור למעמד שלו ויהיה לו ארץ משלו וממשלה משלו וכולי. ויש גם לעתיד לבוא, אחרי שהעולם הזה יסתיים, יש איזשהו ימות המשיח, יהיה יום דין גדול שבו הקדוש הוא החליט מי ממשיך הלאה לתחיית המתים. ו... מה זה? רוצה שאני אהיה רשע שאגיד את זה? כאילו אני... אבל לתחיית המתים לא. לעולם הבא כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. את אומרת אולי זה תחיית המתים זה עולם הבא, ולפי זה לכולם יש שם איזשהו חלק. לא, לא חושב שזאת תהיה הבעיה. אני חושב שאם זאת תהיה הבעיה, כזו שהוא יכול למצוא מקום. הוא ייקח את העולם, יגדיל אותו קצת. קצת מחשב. באנטר אחד אפשר להגדיל פתאום את העולם קצת. לשנות את כל הגלקסיה קצת, ולמתוח פה, למתוח שם. זה לא הבעיה. הבעיה היא מי יזכה לזה. שוב, כמובן שאי אפשר לדבר על דבר כזה בלי שאתה שם גבולות, אתה אומר חלק זוכים, חלק לא זוכים. נברך את עצמנו שכולנו נהיה שם במקום הזה, בעזרת השם, יחד עם כל עם ישראל. טוב, אז זה בענייני העולם הבא. סעיף ג', הרמב״ם אומר, איפה אנחנו מבחינת הזמן? יש לנו עוד 25 דקות. כל נפש האמורה בעניין זה אינה הנשמה שהיא צריכה לגוף, אלא צורת הנפש היא הדעה שהשיגה הבורא כפי כוחה, והשיגה הדעות הנפרדות ושאר המעשים. והיא הצורה שבארנו העניינה בפרק רביעי מלכות יסודי התורה, היא הנקראת נפש בעניין הזה. מקצות האצבעות שלנו ועד פסגת הנשמה יש הרבה מדרגות. ואומר הרמב״ם, המדרגות הרוחניות הן לא כולם אלה שעולות לעולם הבא. יש לנו מדרגות רוחניות נמוכות ויש כאלה שהן יותר גבוהות. יש לנו למשל, החלק החי שלנו שהוא דומה לחיות ובהמות. חלק שהוא החי על התזונה, החי על האינסטינקטים, העובדה שאנחנו נושמים. כל אלה חלקים רוחניים משייכים לעולם הרוח, אבל לא הנשמה שלנו. הרגשות ברמות מסוימות, הם לא שייכים לפסגת הנשמה. הרמב"ם אומר, פסגת הנשמה זה הדבר היחיד שיעלה למעלה. שיטתו של הרמב"ם, רק מה שאני השגתי, איך הוא אומר פה, היא הדעה שהשיגה הבורא כפי כוחה. כלומר, האדם שחושב מחשבות אלוקיות ומבין את האלוקות ומתקדם בנושא האלוקי, הסיפור הזה זה מה שיעלה למעלה. הוא אומר, זה הצורה שלנו. זה פה הוא משתמש במושג פילוסופי מימי הביניים, כשמדברים על צורה וחומר, נתקלתם בו בטח שלמדתם מערל, נתקלתם בדבר הזה. אז הוא אומר, זה הצורה של אדם. היא נותנת לו את כל המראה שלו, את כל לא המראה החיצוני, זה נותן לו את כל התוכן שלו. הדעה שבה הוא משכיל בענייני אלוקות. אני חושב שזה הדברים שהתעמקתם בהם בשנה החולפת פה במדרשה, להבין בענייני אלוקות. מה זה אלוקות, מה היא רוצה מאיתנו, מה קורה בה, וככל שאדם משכיל בעניין הזה יותר, זה מה שעולה לעולם הנשמות, כך הרמב״ם מסביר. הוא משתמש בו במושגים, היום אנחנו קוראים לזה נפש רוח נשמה, פה אני חושב שהוא משתמש במושגים אחרים, אבל אנחנו צריכים להבין מתוך התוכן של הדברים שלו, מה הכוונה שלו. חיים אלו לפי שאין עמהם מוות, שאין המוות אלא ממעוראות הגוף ואין שם גוף, נקראו צרור החיים, שנאמר, הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם לוקחה, ואת נפש אויביך יקלעין לבקף הקלע. מי אומר את זה למי? אני חושב שאביקה אלה שתנבל הקרמלי אומרת את זה לדוד, אם אני לא טועה, אבל אולי אני טועה. וזהו שכר שאין שכר למעלה ממנו, והטובה שאין אחרי הטובה, והיא שהתאבו כל הנביאים. וכמה שמות קראו לדרך משל? הראשון זה היה צרור החיים. קראו לה גם הר השם ומקום מקדשו, ודרך הקודש, וחצרות השם, ואוהל השם, ונועם השם, והיכל השם, ובית השם, ושער השם. והחכמים קראו לדרך משל לטובה זו מזומנת לצדיקים סעודה, וקוראים לה בכל מקום העולם הבא. אני לא יודע למה הרמב"ם מביא את כל השמות הללו. יש לו איזה סיבה, אני לא יודע מה היא, אבל הוא אומר, היא נקראת, אותו עולם הבא נקרא אצל חז"ל סעודה, ואצל הנביאים נקרא חצרות השם, דרך השם וכו' וכו'. ועכשיו הוא מדבר על הצד השני, המפחיד. הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה שתיקרא את הנפש ולא תזכה לאותן החיים, שנאמר, תיקרא את הנפש שהיא עבונה בה. וזה העובדן הוא שקוראים אותו הנביאים דרך משל באר שחת ואבדון ותופתה ועלוקה, וכל לשון כליה והשחתה קוראים לו. לפי שהיא הכליה שאין אחרי התקומה לעולם, וההפסד שאינו חוזר לעולם. דיברנו בתחילת השיעור, אני אומר למי שלא הייתה כאן, שפה מדבר על העונש הקיצוני ביותר. העונש הקיצוני ביותר זה קרת, לא כל עבירה עונשה קרת, יש עבירות שהרמב"ם מסכים גם כן שאדם רק מתייסר בעולם הנשמות, הוא לא מגיע לקרת. קרת זה הקצה, כלומר הרשע ביותר יקבל קרת, וכאשר הוא ימות, אז בעצם אותה נפש אלוקית שלו שהיא תיקרת ולא תהיה בשום מקום, שזה עצוב מאוד. שמה תקל בעיניך טובה זו ותדמה שאין שכר המצוות והיות האדם שלם את ערכי האמת אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות ובועל צורות נאות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן באהולי שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים מדומים להם כמו שמדמים אלו הערביים הטיפשים, האבילים השטופים בזימה. כנראה גם הוא שמע את הסיפור על 70 הבתולות שהאדם, שהשהיד זוכה אליהם. אומר, אולי אתה תגיד, טוב, מה הרמב"ם מדבר איתי, לענות מזיו השכינה, להשיג את האלוקות כמו שלא השגתי אותה בעולם הזה, תעזוב אותי. אדם רוצה בגדי שש ורקמה, לשכון באהולי שן, להשתמש בכלי כסף וזהב, לאכול ולשתות, זה מה שאדם זקוק. ואם ספר לי שזה מה שיש בעולם הבא, זה יותר ידרבן אותי. הוא אומר, זה יכול לדרבן את הערביים הטיפשים, האבילים השטופים בזימה. זה אולי מדרבן אותם, אבל אנחנו לא שם. אנחנו זקוקים לדבר האמיתי. אומר, הדבר הזה הוא הרבה יותר טוב מכל הדברים הללו. אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הווי והבל הם, ואין בהם תוחלת. ואינם טובה גדולה אצלנו בעולם הזה, אלא מפני שאנו בעלי גוף וגבייה. כלומר, למה אנחנו כל כך רוצים בגדי שש ורקמה ורוצים לישון על מיטה טובה ושיהיה לנו אוכל טוב? כי אנחנו שייכים לעולם הגוף. לכן פה זה משהו שמדרבן אותנו. אבל ואין הנפש נשתבע למחמתן, אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפשו ויעמוד על בוריו, ובזמן שאין שם גוף. נמצאו כל הדברים האלו בטלים. הרי עולם הנשמות אין שם גוף. מה זה אוכל, שתייה, מה אדם יעשה עם זה שם? יסתכל, זה כן, מה זה הדבר הזה? הטובה הגדולה שתהיה בנפש בעולם הבא, אין שם דרך בעולם הזה להשיגה בו ולדע אותה. שאין אנו יודעים בעולם הזה, אלא טובת הגוף, ולה אנו מתאבים. אנחנו נמצאים פה באיזושהי סתירה פנימית, לא סתירה, איזו מין מחלוקת פנימית בתוך עצמנו. מצד אחד הדברים שמדרבלים אותנו, הכי מדרבלים אותנו בעולם הזה, זה עניינים שקשורים לגוף. אדם יעבוד קשה כדי שיהיה לו מה לאכול. הוא יעבוד עוד יותר קשה כדי שיוכל לאכול טוב. הוא יעבוד מאוד מאוד קשה כדי שתהיה לו דירה גדולה, יהיה לו לפחות מכונית אחת, אם לא שתיים. בשביל זה אדם מוכן לעבוד קשה. זה מנוע מאוד מאוד רציני בתוך העולם הזה. ופה הוא אומר, אני מספר לך על מנוע אחר, שאין לך אפשרות להבין אותו. כלומר, יש שם טובה שאתה ואני, אומר הרמב"ם, לא מסוגלים להשיג אותה. כיוון שאנחנו חיים פה, והמנוע הרציני שלנו הוא צרכי הגוף, אין לנו יכולת להבין את הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים. כלומר, כיוון שאני יודע שאין שם גוף, ברור לי שמה שמניע, מה שאדם זוכה שם הוא דברים מאוד אחרים ממה שיש לנו פה, ואנחנו לא מסוגלים להשיג אותה. אבל אותה הטובה גדולה עד מאוד, ואין לה ערך, אין לה ערך הכוונה, אין לה השוואה, בטובות של העולם הזה, אלא דרך משל. אבל בדרך האמת שנערוך טובת הנפש בעולם הבא, כמו טובת הגוף בעולם הזה במאכל ומשקה, לא כן. אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר ואין ערך ואין דמיון, הוא שאמר דוד, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך. זה טובה שהיא צפונה לרעך. אנחנו לא יודעים מה היא. אנחנו רק יודעים ויכולים לשער, אבל זה לא נמצא במסגרת המושגים שלנו, ולכן קשה לנו להבין בדיוק מה זה אומר. אבל די ברור לנו, כלומר לא די, ברור לנו, אומר הרמב״ם, שזה טובה שהיא גדולה מאוד, שאי אפשר, אין לה שום דמיון לטובות של העולם הזה. מה אתם אומרות עד כאן? אני חושב שכן נותנים לנו רסיסים משם. כלומר, האדם הוא לא חס ושלום בהמה. אדם חווה רגשות אלוקיים. לפעמים בתפילה, לפעמים בלימוד תורה, לפעמים סתם באיזה טיול שאתה הולך לבד במדבר, ופתאום חווה את הנשגבות האלוקית. ואז אתה מקבל רסיסים משם, אתה כן יכול, גם אם אתה לא יודע בדיוק מה קורה שם, אתה כבר נגעת באיזושהי צורה. אני אומר דברים שהרמב״ם לא אומר, דברים שמדעתי. אני יודע שאנחנו נוגעים במקומות הללו. והרסיסים שאנחנו מקבלים משם, הם עוזרים לנו להיות מכוונים לשם יותר. זה לא שאנחנו בכלל לא יודעים, הוא מספר לנו איזה משהו שהוא רחוק מאיתנו. זה נכון שזה רחוק, אבל כן יש לנו נקודות מגע עם זה. ולכן יש כמיהה גדולה של צדיקים למקום הזה. כי אומרים, אני חוויתי כבר את נועם השם כשלמדתי תורה, כשהתפללתי, כשנפגשתי עם אלוקות במקומות כאלה ואחרים, ואני חפץ לקרבה הזאת שהיא קרבה מאוד גדולה. אני חושב, רק אין לנו יכולת לתפוס באמת מה קורה שם, אבל אני חושב שכן יש לנו נקודת מגע. כלומר, כן, שולחים לנו רסיסים משם, שמחיים מאוד גם את העולם הזה שלנו. כלומר, אדם שרוצה להיות בדבקות אלוקית, העולם הזה מקבל אה, יש לנו את שבת שהיא מעין עולם הבא? היא מעין, היא לא עולם הבא, אבל היא מעין עולם הבא. יש לנו במסגרת הזמן נגיעה במקום הזה. גם המסגרת הגיאוגרפית, אומרים שארץ ישראל היא גם כן איזושהי מסגרת שהיא בתוך הגיאוגרפיה של העולם הזה, יש לה איזושהי נגיעה לעולם הבא. כלומר, אדם שחי פה, כבר הרבה שנים לא הייתי בחוץ לארץ, אני לא יודע, לא יכול להשוות, אבל ככה אומרים שאדם שחי פה, אז זה משהו אחר שיש לנו. אבל בוודאי שבשבת, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לחוש ברגעים כאלה ואחרים של השבת, מעין עולם הבא. יש לנו נגיעות במקום הזה. והקב"ה מזכה אותנו עם נגיעות כאלה, כדי שהעולם הזה שלנו יספוג הרבה אור מהעולם הבא הזה, ואז אנחנו, לא, גם אם אנחנו לא תופסים לגמרי מה קורה שם, אנחנו כן, יש לנו מגע איתו. נכון, זה איזשהו יקום נצחי כזה. ומצד שני יש תחיית המתים אחריו. כלומר, אחרי העולם הזה יש תחיית המתים, אז כאילו פתאום כולם יעזבו שם את הנפח, ושאלות ברמה פילוסופית קצת גדולות עליהם. אני חושב שעל הרבה אנשים הם גדולות. רק אני יכול לתת כן דוגמה מהעולם הזה שיש לנו. שבת היא מעל הזמן, אבל מתישהו היא נגמרת. אבל עד שהיא לא נגמרת, באמת יש תחושה של אין סוף שם. כשנגמרת, היא נגמרת, האין סוף פתאום נגמר, למרות שזה דבר שהוא סתירה פנימית להגיד שאין סוף נגמר, אבל מבחינת התחושות כן, בסעודה שלישית אתה עדיין מרגיש את האין סוף, אתה נמצא שם וזה. פתאום מגיעה הבדלה וכוכבים יוצאים ואז זה יכול להיות שזה הסדר, זה קושייה טובה. הרי אם זה ממד נצחי על זמני, אז מה הוא עושה פתאום בתחיית המתים? איך כולם יורדים משם חזרה? לא יודע. אינן יודע. בוא נקרא את זין. וכמה המה דוד והתאווה לחיי העולם הבא, שנאמר לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. מפרש הרמב"ם ארץ החיים, הכוונה אותו עולם הנשמות. כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה, ואין יודע גודלה ויופיה ועצמה אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, ושכל הטובות שמתנבים בהם הנביאים לישראל אינן אלא לדברים של גוף שנינים בהם ישראל במות המלך המשיח בזמן שתחזור הממשלה לישראל. אבל טובת חיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון, ולא דימו הנביאים כדי לא שיפחתו אותה בדמיון. אומר, כל הנבואות של הנביאים דיברו על עתיד טוב יותר, דיברו רק על העתיד של ימות המשיח. אף אחד מהם לא דיבר על עולם הנשמות, כדי ש, לטענתו של הרמב"ם, כדי שלא יפחתו אותה בדמיון. כי התיאור שלהם תמיד יקהה את מה שקורה שם באמת. ולכן הנביאים מעולם לא דיברו על עולם הנשמות. אני רק רוצה, חלקכן תגן על אוניברסיטה, ושם יכולים לומר לכם אנשים, הנביאים לא דיברו על עולם הנשמות, כי זה המצאה של חז"ל. בסדר, תדעו שאתם עלולות להתמודד עם דעות שכאל. הרמב"ם אומר, הנביאים לא דיברו על עולם הנשמות, כי כל דיבור עליו רק מפחית אותו. אמר לי פעם הרב של שדה ליאב, הרב אחיה, לא דיברו על עולם הנשמות לפני כן, כי זה ברור, כלומר לא צריך לדבר על זה. כל מי שחי בעולם הזה מבין שזה משהו סופי פה, וכל אחד חי את עולם הנשמות באופן ברור. אך תדעו שתיפגשו עם הדבר הזה. כי מצד האמת, מי שפיתח מאוד את הנושא של עולם הבא, של עולם הנשמות, זה חז"ל. פיתוח של איך הוא נראה ומה קורה שם, לא ראינו לפני כן. והרמב"ם אומר שלא דיברו על זה כדי שלא להפחית את ערכו, אבל כשראו שאנשים מתחילים לאבד אמונה בקיום שלו, אז חז"ל התחילו לדבר עליו כדי לחזק את האמונה בעולם הזה של עולם הנשמות. הוא שישעיהו אומר, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, כלומר הטובה שלא ראתה אותם אין נביא ולא ראה אותה אלא אלוקים, עשה אותה אלוקים לאדם שמחכה לו. אמרו חכמים, וכאן הוא מביא את הציטוט שמסביר את כל מה שאמר קודם, כל הנביאים כולם לא נאמרו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. נמשיך. יש לנו עוד, יש לנו תשע דקות. זה שקראו אותו חכמים עולם הבא, לא מפני שאינו מצוי עתה, וזה העולם עובד ואחר כך יבוא אותה העולם. אין הדבר כן, שזה אולי נכון למה שנאמר תחיית המתים. אבל העולם הבא שאני מדבר עליו, אלא הרי הוא מצוי ועומד, שנאמר שצפנת, פעלת, ולא קראו עולם הבא, אלא מפני שאותן החיים באים לו לאדם אחר חיי העולם הזה, שאנו קיימים בו בגוף ונפש, וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. מה העולם הבא? זה לא בגלל שהעולם הנוכחי יחרב ואחרי זה יבוא עולם חדש, אלא העולם הבא מבחינת האדם החווה אותו. אנחנו חיים קודם, חווים את, קודם את העולם הגוף, אחר כך אנחנו חווים את עולם הנשמות, אבל זה שני עולמות שקיימים במקביל כל הזמן, ששניהם נמצאים. הרעב"ד שוב מתעמת איתו הנושא של תחיית המתים. אמר אברהם, נראה כמכחיש שאין העולם מחוזר לתור ובו, והקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, ואמרו, שיטה אלפי הוועל מדריכת חרוב, ונמצא שהוא עולם חדש. אומר הרעב"ד, אני מכיר את מאמר חז"ל, שהעולם יהיה 6,000 שנה, אחרי זה יחרב, ויהיה עולם חדש, שזה תחיית המתים וכל הדברים הללו, ונראה כאילו הרמב"ם מכחיש את זה. כבר הסבירו אחרים, שהרמב"ם מדבר בשפות שונות, מדבר על עולם הנשמות, הוא לא מדבר פה על תחיית המתים. ונחזור לשאלה ששאלנו בתחילת השיעור, למה הרמב"ם מביא את הפרק הזה פה בהלכות תשובה? פרק שלם שלא, נדמה לי, הוא לא הזכיר את המילה תשובה בכלל, נכון? אבל פספסתי אותה אולי פעם אחת? אני לא זוכר שקראתי את המילה תשובה. כלומר, הוא שם את כל המערכת בפרופורציות אחרות. כאשר אדם קורא את הדברים הללו ולומד אותם, הוא פתאום מבין את כל המערך של העולם הזה בצורה אחרת. כלומר, אם אתה אומר, כל מה שיש לי זה העולם הזה, אז יש לי חטאים, יש לי זה, אני לפעמים נופל, לפעמים קם, אני רוצה להיות טוב, אני משתדל להיות טוב, לא תמיד מצליח. ואם אתה פורס את כל המערכת בצורה אחרת, ומספר שיש עולם נשמות, שהוא מקביל לעולם הזה, והאדם שם זוכה לטובה הגדולה, הטובה המופלאה, שאין טובה כמוה, וחבל לפוסס אותה, וכו' וכו' וכו'. זה מעמיד את הדברים במקום אחר, וזה נותן לנו מנוע הרבה יותר רציני כדי להתנייד איתו ולתקן את דרכנו. אולי זאת הכוונה שלו בזה שהוא שם פה את הפרק הזה. זה מנוע טוב? מה אתם אומרות על המנוע הזה?
כן.
מה? כן? למה מנוע טוב?
כי כשאתה יודע שיש משהו הרבה יותר גדול, זה הרבה יותר כוח הנשא.
אוקיי. את מדברת על כך שאנחנו חוזרים כל שנה לראש השנה, כל שנה חוזרים לעבודה הזאת, ולפעמים אדם מתייאש, אומר, יאללה, כאילו, כל שנה אני חוזר לאותה עבודה, ואת אומרת, לא, כשאני יודעת שיש עולם הנשמות בסוף, אני גם שמה לב שלא כל שנה אני עושה את אותה עבודה. כלומר, כל שנה אני עובדת קשה, אבל כל שנה ממקום אחר, ומנקודה אחרת, ואני כל שנה מתעלה ומתרוממת, ואז אולי הדעת שלי, כמו שהרמב"ם אומר, מתעלה יותר ותהיה מסוגלת להציג בזיו השכינה כאשר אני אסיים את תפקידי בעולם הזה. וזה עוזר לך לעשות תשובה בעצם. ושם את התשובה במקום יותר עם כיוון ומטרה. מה עוד? זה עוזר לך לעשות תשובה?
כאילו קצת נודע, כאילו לא יודע אם זה נכון שהמניע לתשובה יהיה אצל שחזן יקבל טוב, כאילו זה נשמע קצת קטן,
נכון, את מקדימה כבר את הפרק העשירי שלה, הוא ידבר, שבו הוא ידבר פה באופן אחר. אבל זה שאנחנו עובדים ככה, זה, את אומרת זה לרעתנו? כלומר, את אומרת אולי זה לא מנוע ראוי, אבל את מסכימה שזה כן מנוע? או שאת לא מוכנה לקבל אותו כמנוע? כלומר, את אומרת אני לא רוצה לשלוט ככה.
זה בסוף זה מניע, אבל כאילו...
יש משהו שמה? שמפתיע אותך?
שמפתיע שזה בהלכות תשובה, כאילו, אם אתם רוצים שככה
אני אשאול
תשובה, אתם לא רוצים
לך, כלומר, אם הרמב״ם אתה כזה גדול, תן לי משהו יותר גדול מזה.
כאילו, את האמת,
למה
אני
אשאול
תשובה? ובגלל זה, אתה שואל את האמת,
הרמב״ם בפרק י' שהוא הפרק העשירי שבעיניי הכי מתאים ליום הכיפורים, הוא מדבר בשפה אחרת, אבל זו שפה שקשה לעכל אותה. כלומר, לעשות את האמת מצד האמת. נמצא אצלכם גם פרק עשירי, נכון? אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה או כדי שאזכה לחיי עולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה עליהן כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה או כדי שלא יקרת מחיי עולם הבא. כל מה שכתבתי לכם בפרק שמיני. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה. שעובד על דרך זה עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובד את השם על דרך זה אלא עמי הארץ ואנשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. סליחה, אני לומד את זה במדרשה של נשים. אומר טל הצודקת, פרק ח' כתבתי בשביל התחלת העבודה, אבל פרק י' אני כותב בשביל אחרי שאדם מתעלה. אבל בוודאי שזה שלב שהוא חייב להיות, שלב שאדם חייב לעבור אותו. כן, לדעת שיש לי שם טובה שהיא צפונה ואני מדרבן אותי את עצמי בזכות זה, עד שאני מצליח לפתח בתוך עצמי מנגנון שעושה את הדברים הטובים כי הם טובים. זה מנגנון מאוד מסובך, כי בתחילת דרכו של אדם הוא, מה שמניע אותו זה טוב ורע. כלומר, יהיה לי טוב, יהיה לי רע. ואז הרמב״ם אומר, אוקיי, מה שמניע אותך בעולם הזה זה טוב ורע, אני רוצה בית גדול, אני רוצה הרבה כסף, זה מניע אותך, אז בוא נשתמש במניע יותר גדול, יש עולם הבא, עולם הנשמות, ושם אפשר לענות מזיב השכינה וכו' וכו', תשאף לשם. אחרי שגמרת את זה, אומר, בוא תפתח עכשיו מנוע יותר משמעותי, שהוא מנוע מאוד מסובך. כלומר, זה מאוד משמח שאת אומרת, אני רוצה את הדבר הגדול הזה, כי זה מראה שבכולם יש גם צורך כזה להגיע למקום הזה, אבל זה מנוע מאוד מסובך. לא פשוט בכלל להפיע.
לפעמים זה עובד ההפך, אתה כאילו מתחיל כי אתה רוצה לעשות טוב בשם עשייתו, ואז זה שזה קשה. ואז מה שמדבר מתחיל, כאילו, אם אתה עושה את זה עכשיו, אז תקבל חיי עולם הבא, וזה מה שנותן כוח.
זאת אומרת, לפעמים אנחנו מתחילים הפוך, באים עם כל האידיאלים הגדולים, ואז אנחנו מתנפצים מול סלעי המציאות, ואז לוקחים את הדבר הקטן הזה ואיתו מתחילים קטן, דבר קטן גדול, אבל איתו מתחילים לעבוד, ובסוף חוזרים לשלב הראשון.
זה נותן לך את הכוחות לסיים.
כן, אנחנו... בני אדם זה יצור מאוד מורכב. אנחנו למשל יודעים שתאונות דרכים זה דבר מחריד, נכון? זה מכה קשה. ואנחנו נשתדל שלא לעבור פס לבן, כי זה מאוד מסוכן. בדרך כלל שם פס לבן, מקום שיכול לעבור רכב ממול ואנחנו לא נראה אותו. כמה לאדם הנורמלי, כמה יהיה משנה אם הוא יודע שיש גם מצלמות שמצלמות את הפס הלבן הזה? נכון, זה עוד מניע. למה זה מניע? הרי בדרך כלל מי שלוקח הגה זה אדם בוגר עם שכל, יודע שתאונה דרכים זה דבר קשה, אבל לפעמים המניעים הללו הם עוזרים לנו לפחות להתחיל את השלב. עד שאדם הגיע לדעה שהוא אומר, נכון, עם כל זה שאני לחוץ לנסוע וכו' וכו', אני לא אעשה את זה כי לא טוב לעקוף, כי לך תדע מה יהיה. אבל והשאלה מתי הזמנים יותר קשים. לדעת הרמב"ם הזמנים יותר קשים זה הזמנים של ההתחלה, שבהם אדם עוד לא פיתח בתוך עצמו את היכולת לעבוד באמת מתוך רצון טוב. מה שאת מתארת זה תיארת אדם שמתחיל עם רצון טוב אבל הוא לא ממש יודע איך לעבוד עם זה. צריך לדעת איך לעבוד עם זה, זה לא פשוט. זה הכוח הכי עליון שלנו, לעבוד, לעשות טוב כי הוא טוב, אבל צריך לפתח המון המון שלבים מתחת כדי שאדם יוכל באמת לפעול ככה. לעשות טוב כי הוא חושב שזה טוב, לא בגלל שום סיבה אחרת. לא בגלל שום אינטרס, לא אינטרס גשמי וגם לא אינטרס רוחני. אלא כל הרצון שלו לעשות טוב כי זה טוב. אדם צריך לבנות בעצמו המון המון מדרגות לפני כן. והרמב"ם אומר, בואו נתחיל עם הדבר הבסיסי. תעשה טוב כי זה יביא אותך לענות מזיף השכינה, כמו שהמסילת ישרים מתחיל את הסיפור שלו, שאדם צריך לענות מזיף השכינה. וגם המסילת ישרים לא מסיים בזה. אחרי זה בפרקים על החסידות הוא כבר מגיע למעלות הגבוהות שאדם עובד בצורות אחרות. בסדר, ביום חמישי בעזרת השם נלמד את פרקים 9 ו-10, ולא נוכל לומר שסיימנו את הלכות תשובה כי דילגנו על שני פרקים באמצע, אבל בהחלט דילגנו על פרק 4 ופרק 6. דרך אגב, מי שניסה ללמוד את זה בעשרת ימי תשובה, הברכה הייתה פה אמרה שניסה ללמוד עם החתן. מי שניסה ללמוד את זה בעשרת ימי תשובה?
כן.
מה, בראש השנה ישבת ללמד הלכות תשובה?
כן.
ואיך זה? זה קשה או שזה? גם אני השתדלתי לעמוד בזה. עד אתמול הצלחתי, נקווה שגם היום נצליח. בעזרת השם. ואם לא מצליחים השנה, יש עוד שנה, בעזרת השם, שנים הבאות. אולי ביחד עם בחור נחמד שתקיעו, אז תוכלו לשבת וללמוד ביחד. טוב, עלו והצליחו, ברכה והצלחה בכל מעשה ידכם. סיימתי בזמן. לא, שוב, סליחה, תהיו בריאות.